לתת הקדמה בסימן ריש בית דיני ברכת פירות האילן, שהוא סימן די מקיף ומסובך. ונתחיל עם הסוגיה בדף למד וב עמוד א'. רבי יהודה אמר, המחלוקת כאן בין רבי יהודה ורב נחמן לגבי קמחא דחיתי, קמח של חיטים. רבי יהודה אומר בר פרי אדמה, ורב נחמן אומר שהכל נהיה בדברו. בהמשך הסוגיה, אמר לי רבא לרב נחמן, רבא שהוא בשרו פונה לרב נחמן ואומר לו, לא תפלוג על ליד רב יהודה. יש לי כאן ראיה לשיטת רב יהודה שעל קמח יש לברך בורא פרי אדמה. מה הראיה? רב יוחנן ושמואל קיימי כבוסי, שגם הקדמונים רב יוחנן ושמואל הם סוברים כרב יהודה. דיאמר רב יהודה אומר שמואל, וכן אומר רב יצחק אומר רב יוחנן, שמן זית מברכים עליו בורא פרי העץ. עלמא אף אגב דשתני במלסי קוי. כלומר, למרות שהוא התחיל עם זיתים והוא קטש את הזיתים, הוציא ממנו שמן, מכל מקום ברכתו עדיין נשארת בורא פרי העץ. אלמה, אנחנו רואים מכאן הוכחה שאף אגב דשתני במלסי קוי, עדיין הברכה קיימת. ואם כן, הוכי נעמי הוא הדין לגבי חיטה, הוא התחיל עם חיטה, הפך אותה לקמח, עדיין הברכה קיימת, יש לברך בורא פרי אדמה. אומרת הגמרא, יש לדחות את הראייה הזאת, נידומי הוסם לסלי אילויי אחריני, הוכה איסלי אילויי אחריני בפס. אז אם כן, לסכם שיש כאן מחלוקת לגבי אכילת קמח, אם מברכים על הקמח בורא פרי אדמה כשיטת רב יהודה, או שהכל יהיה בדברו כשיטת רב נחמן. והגמרא בהמשך אומרת בשם רובו שכנראה אנחנו מקבלים את שיטתו של רב יהודה, ויש לי הוכחה מהדין של שמן זית. אמנם הגמרא דוחה את הראיה משמן זית, אין להשוות בין קמח לשמן זית, כי בנוגע לקמח איתלי אילוי אחריתי בפת, אבל מכל מקום הפוסקים הבינו שיש לפסוק הלכה כרבי יהודה, משום שרבא הביא סיוע לשיטת רבי יהודה. אמנם הגמרא דוחה מסבורה את הסיוע את ההוכחה הזאת, אבל עדיין רבא פנה לרב נחמן ואמר לו, לא תפלוג עלי דרב יהודה. כך היא בשיטת רבני יונה בשם הרבה ראשונים. אנחנו רוצים להבין מה כאן יסוד המחלוקת בין רב יהודה לבין רב נחמן לגבי קמח. כי נדמה שיש כאן מחלוקת מאוד יסודית שהיא נוגעת ויש השפעה לגבי כל ברכס הפרס, אם לברך שהכל, אם יש כאן שינוי, או לברך את הברכה מסוימת שמתאימה לו. לכאורה. בפשטוס הייתי אומר שהמחלוקת היא לגבי משהו שאין דרך אכילתו בכך. קמח בדרך כלל לא אוכלים. אז אם כן, אין כאן ספק, אין כאן דיון בכלל, יש הנחה אחת שהיא מוסכמת לכולם ואין על זה ויכוח, דהיינו שקמח הוא חיטה. על זה לטוון דפוליק, החלוט שם קמח היא חלוט שם חיטה. אבל הבעיה היא שעכשיו הוא אוכל משהו שהוא לא כדרכו. אז אם כן, איזה ברכה מברכים על אכילה שלא כדרכו? יש ברכה מסוימת ויש ברכה כללית. הברכה מסוימת, במה שמתאים לסוגיה שלנו, היא בורי פרי אדומה. הברכה הכללית היא שהכל נהיה בדבבו. אז על זה גופה נחלקו רב יהודה ורב נחמן. רב יהודה אומר, על אף שאין כאן כדרכו, בדרך כלל לא אוכלים קמח, מכל מקום, הרי עדיין זה חיטה. זה עדיין עכשיו קמחא דחיטא. אם זה עדיין עכשיו לחיטה, אז הברכה ממשיכה, ויש ברכה מסוימת של בורי פרי אדומו, אפילו אדומו שאין בדרך כלל דרכו לך. מה שאין כן לשיטת רב נחמן, כיוון שאין דרך לאכול את זה, אז אני מבטל כאן, אני מבטל את הברכה מסוימת, ואז אני מברך ברכה כללית יותר של שהכל נהיה בדברו. מצינו דבר דומה לזה, ודרך כלל אני אומר שסימן ריש ב' הוא בעצם פרק ח' מהלכות ברכות לרמב״ם. הרמב״ם בפרק ח' מהלכות ברכות מתייחס לנושא של שמן זית. והרמב״ם קובע בפרק ח' הלכה ב' הסוחי פירות והוציא מהם משקין מברך עליהם שהכל חוץ מן הענבים והזיתים. שעל היין הוא מברך בורי פרי הגפן, ועל השמן הוא מברך בורי פרי העץ. במה דברים אמורים? שהיה חושש בגרנו ושתה שמן עם מי שלקות, זה מה שנקרא בלשון חז"ל אניגרון, והוא חושש בגרונו. אבל אם שתה שמן לבדו, דהיינו שלא היה חושש לגרונו, מברך עליו שהכל, שהרי לא נהנה בטעם השמן. הלשון של הרב היא קצת מעורפלת, כי מצד אחד הרב אומר שהוא לא נהנה. אם הוא לא נהנה, אז מן הסתם אין לו לברך כלל, אפילו שהכל נהיה בדברו. אין אפילו ברכה כללית, אם אין לו שום הנאה. מעידוך, הרמב"ם אומר שהוא מברך שהכל, משום שיש לו הנאה, אלא אין לו נהנה בטעם השמן. אז ייתכן שהפירוש הוא ככה, שמן אינו עומד לשתייה. זאת אומרת, אין דרכם של בני אדם לשתות שמן, אלא אם כן הוא חושש בגרונו והוא לוקח את זה בתור תשופה יחד עם שלקות. אבל לשתות שמן בלבד, לבדו, כאשר הוא לא חושש לגרונו והוא לא מעבב את זה בשלקות, זה נקרא שלא כדרכו. מי שותה שמן? אז הרמב"ם קובע ככה.
אז למה בערך שהכל?
אז הרמב"ם קובע ככה, שיש שני דינים בברכות. יש דין אחד שהוא קשור לעצם האוכל, המאכל שהוא אוכל. האם הוא עומד לו תהנאה או לא עומד לו תהנאה. אם החפץ של עצמו עומד להנאה הזאת, אז שיברך על החפץ. ואם החפץ הוא פרי אדמה, אז יברך פרי אדמה. אבל מאידך, אם החפץ לא עומד להנאה הזאת, אז פה נשאלת השאלה, אי אפשר לברך את הברכה המסוימת, כי מצד החפץ עצמו, פרי אדמה, הוא לא עומד להנאה הזאת. אבל מאידך אומר הרמב״ם, שהוא כן נהנה. הוא לא נהנה מטעם השמן, כלומר אין לו את ההנאה של שמן, כי שמן לא עומד לשתייה, אבל יש לו הנאה מסוימת. הוא לא סתם טמבל, הוא לא מה שנקרא משוגנה. אז יש לו איזה הנאה מסוימת. אז הרמב״ם סובר ככה, אם מצד החפץ של עצמו, החפץ אינו עומד להנאה הזאת, משום שאין דרכו לאנוס בצורה כזאת, אז אי אפשר לברך את הברכה המסוימת. אבל מאידך, אם הוא עצמו נהנה מהשתייה הזאת, אז הוא צריך לברך על השתייה. הברכה על השתייה היא לא ברכה על השמן, כי מצד השמן כשל עצמו אין השמן עומד לענה הזאת, אז הוא לא יכול לברך על העץ, על פרי העץ, דהיינו הברכה מסוימת, אבל מעיד כי זה כל הנאה שיש לו מחייבת אותו בברכה, עושה להיות עם לנוס ולעולם זה ולא ברכה. אז איזה ברכה הוא יברך? ברכה כללית. הברכה הכללית של שהכל יהיה בדברו כולל את כל הנאה שיש לו לאדם. אז יש כאן חילוק בין הנאה שהחפצה עומד להנאה הזאת והיא מחייבת ברכה מסוימת, לבין הנאה שמצד החפץ החפץ אינו עומד להנאה הזאת אלא הגבר נהנה, ואם הוא נהנה אז הוא צריך לברך ברכה על הנאה שיש לו. הברכה שהוא נהנה ממנו אינה קשורה לאופי החפץ המסוים, ולכן הוא מברך ברכה כללית. אז נדמה לי שבנקודה הזאת אני מבין את שיטת רב נחמן אצלנו. רב נחמן סובר שקמח אינו עומד להנאה. אמנם הקמח הוא חיטה, הוא פרי האדמה, על זה אין להסתפק, אבל כיוון שהחפץ כשלעצמו אינו עומד כדרכו ליהנות ממנו באופן כזה, אז אין לו לברך ברכה כללית. אין לו לברך ברכה מסוימת, אלא על הנאה שיש לו. אם יש לו הנאה מאכילת קרח, אז על זה הוא יברך שהכל נהיה בדברו. כך סובר רב נחמן. ואילו רב יהודה סובר שאין דין של כדרכו, כלומר לפי רב יהודה, לא אכפת לי אם הוא נהנה כדרכו או לא נהנה כדרכו, למעשה הוא נהנה מחיטה, אז אם הוא נהנה מחיטה יש לו לברך על החיטה, והברכה המתאימה לחיטה היא ברכה מסוימת של בורי פרי אדמה. כך נדמה לי אולי כוונת הריף פה. הריף אומר הוא מסתברא כרב נחמן, הוא רוצה לקבל את שיטתו של רב נחמן, על אף שרבו אמר לו לרב נחמן לא תפלוג על ידי רב יהודה, משום שמסתברא, יש לו סברה מאוד חזקה, דלא רגילי אינשי לסבויי קמחה, מי אוכל קמח? אז אם כן, אם לא אוכלים קמח, אז מצד הכדרכו של הקמח, אין כאן חפץ שעומד לו טענה, ואם החפץ לא עומד לשם אותה הנאה, אין לו לברך על החפץ. אלא מה? הוא יברך על איזושהי הנאה שהוא נהנה ממנו, אם זה לא מזיק לו לגופו, ואז יברך ברכה כללית, דהיינו שהכל יהיה בדברו. הריף לא מתייחס לשאלה שאנחנו העמדנו פה, מה סובר אם כן רב יהודה שכן מברך בורי פרי אדמה? אז פה ניתן לומר שרב יהודה סובר שיש בני אדם שנהנים מקמח, או דלמה שאפילו אם זה לא כדרך, אבל מכל מקום הוא נהנה מהקמח עצמו. ויש לו לברך ברכה מסוימת בורי פרי אדמה. כל זה יכול להיות נכון לפי הריף. אבל בואו נראה את רבינו יונה. בתחילת דבריו רבי יונה מביא את הריף דהלוכה כרב נחמן, ולמה? משום שהטעם הוא שלא רגילי אינשי לספוי קמחה, אין דרכו של בני אדם ליהנות באכילת קמח, ואין זה נראה למורי הרב, דהיינו רבי יונה, כי אלו הם תלמידי רבי יונה, מפני שהגמרא נראה בפירוש דהלוכה כרב יהודה. דאמרינן אין עושם עמלי רבא לרב נחמן לא תפלוג עלי דרב יהודה. אם כן, כנראה שרבא קיבל את שיטתו של רב יהודה על פי הבנתו והשמתו לדברי שמואל ורב יוחנן לגבי שמן זית. וכוי כבוסה, תסביר לי שמן זית מבורכן עליו בורי פרי העץ, דהיינו ברכה מסוימת, אז יש לברך על קמח בורי פרי אדמה. אף אגב, למרות העובדה ששמן זית מבחינת הפרי עצמו הוא נשתנה, אבל עדיין לא נשתנה ברכוסו. ואם כן הוא הדין לגבי הפיכת חיטה לקמח, נשתנה, אבל עדיין לא נשתנה ברכוסו. כך סבר רובו, והוא בסרו, ואם הוא בסרו וסובק רב יהודה, הלכה זה כבוסה. אז כן, כאן רבי יונה חולק על הריף, בשעה שהריף פוסק הלכה כרב נחמן שהכל על קמח חיטה, רבי יונה פוסק כרב יהודה שיש לברך בורי פרי אדמה. אבל אף על גב שהגמרא דוחה את הראיה של רובו, מי דומי הוסם, דהיין שבשמן זית, אני אומר שלטלי אילוי אחרינו ואילו לגבי קמח יש לו אילוי אחריני בפס, אפילו אחי כיוון שלא ידוחו סו מכוח משנה ולא מכוח פרייסה ולא מכוח סברה, אין לו להניח את רובו בשביל הדחייה הזאת. ועוד, כאן אני מגיע לנקודה שאני רוצה להתרכז בה. דרב נחמן גופי לא אומר שהכל מטעם הסברה הזאת שהריף מייחס אליו, שאין דרך פני אדם לאוכלו. זה לא מופיע בכלל בדברי רב נחמן. כשרב נחמן אומר שיש לו מריח שהכל, זה לא משום שאין דרך פני אדם לאוכלו. כלומר, רבי אליון מסתפק על עצם הנחת הריף שאין דרך לאכול קמח. אולי זה לא נכון, כי הרי אתה רוצה להכניס את הסברה הזאת של אין דרך לאכול קמח בשיטתו של רב נחמן. איפה כתוב ברב נחמן שהוא מברך שהכל משום שאין דרך, אין דרך בני און לאוכלו? ואם כי דבריהם לפי הריף שכל מה שדוחף אותנו לפסוק לכולו לברך שהכל הוא מטעם זה, אז היה לו לרב נחמן לומר. רב נחמן היה צריך לחלק בין שני המקרים, בין שמן זית לבין קמח. דהיינו, מי דומי אוסום דרך הוא לאכול שמן על ידי הניגרו, אבל קמחו אין דרך בני אדם לאוכלו. וכיוון שרב נחמן עצמו לא אמר מזה הטעם, איך יכולים הם לפסול כמותו מטעם שהוא עצמו לא הזכיר כלל? קושה עצומה של רבן יונה נגד הריף. איך ייתכן שנאמר ששיטתו של רב נחמן מבוססת על הספרה הזאת של אין דרך לאכול קמח? איפה כתוב אין דרך לאכול קמח? ואיפה זה מופיע במילים, אתה מכניס מילים לתוך פיו של רב נחמן? ואילו רב נחמן היה סובר את הספרה הזאת של אין דרך לאכול קמח, הוא היה צריך לומר את זה. כי הרי בשמן זית יש דרך לאכלו על ידי תרומת וכו' וכו' לשם הניגרון, ועל זה אנחנו מברכים בורי פרי עץ. כי אם הוא לא עושה את זה לדרך הניגרון, אז גוליאם לא פלי שהברכה היא שעקל. אז על מה מדובר פה שרב יוחנן ולפניו שמואל אומרים שיש לברך בורי פרי עץ על שמן זית? מדובר על הניגרון שדרכו לשתוסו לצורך מי שחושש בגרונו. אז אם כן, רב נחמן היה צריך לדחות את ההשוואה הזאת בין שמן זית לבין קמחא דחיתי, על פי שיטתו, הבנתו של הריף, לומר שזה לא דומה, כי כאן זה דרכו וכך, וכאן זה לא דרכו וכך, קמח אין דרכו וכך. זה לא מופיע בכלל בדברי רב נחמן. טוב, יפה. אני מוכן לתת ציון מצוין לרבן יונה כאן, אבל עדיין צריכים, אז כן, מה? אם כולם לא פליגי שדרך בני אדם לאכול עשה קמח, והוא ממש דומה לשבת זית בניגרון, אז כן, מה בעצם יסוד המחלוקת כאן בין רב יהודה לבין רב נחמן? אז נדמה לי שהמחלוקת היא לגבי מה שנקרא צורת פרי. האם אפשר לברך בורא פרי האדמה על דבר שאין לו צורת הפרי? כלומר, כשאני מסתכל על הקמח, אני לא רואה כאן חיטה. מבחינת הצורה החיצונית, אינו דומה כלל. הוא שינה לגמרי את צורת הפרי. ועל זה נחלקו רב יהודה ורב נחמן. רב יהודה סובר, אם הפרי עדיין חי וקיים, עדיין יש פה חיטה, ועל זה less man the body, אז זה עצמו מחייב את הברכה המסוימת של בורי פרי אדום. מה שאין כן רב נחמן, הוא מחדש שאני צריך לראות את צורת הפרי, ואם אין כאן צורת הפרי, אז אי אפשר לומר בורי פרי האדומה. אני צריך לא רק את השם פרי, אלא גם כן את מה? צורת הפרי. רב נחמן סובר, ואינון צורת הפרי לברוכה מסוימס, וכמה חסר בו צורת הפרי, ועל כן מברכים עליו שקול. ונדמה לי שיש לנו עוד דוגמה נוספת של דבר שעדיין השם פרי קיים, אבל בוטל צורת הפרי. וזה על פי המשנה במסכת תרומות. המשנה במסכת תשובות קובעת לגבי אורלו שאיסור אורלו הוא איסור בפירוס האילון. מה הדין של שמן ויין של אורלו? אז כתוב במשנה במסכת תשובות פרק י"א משנה גימל, שמי ששותה יין או שמן של אורלו חייב ארבוי מלכס, דהיינו שהוא עובר על איסור לאו של אכילס אורלו דאורייתא, ועל זה חייב מלכס. עכשיו בואו נראה, הפרי עצמו, דהיינו הנובים וזייסים, לא קיים, נשתת את צורס הפרי לגמרי. אז מה יש לו? יש לו משקה, אין לו את הפרי עצמו. אלא מה? יש הלכה בנוגע לכל פירוס, אז יש לנו דין של משקין היוצא מן הפירוס לאו כיוצא מהם, דהיינו שהמשקין נחשבים לזה בעלמא, מה שאין כן בנוגע לזייסים והנובים, אז משקין היוצא מהם is כיוצא מהם, דהיינו כיוצא מהם שעדיין יש שם פרי על השמן או על היין, אבל עדיין השתנה צורת הפרי. ובכל זאת, מה בנוגע לברוכה? אז אוקיי, בנוגע ליין אז קבעו ברוכה בשלה עצמו פרי הגפן, אבל בנוגע לשמן הברכה היא בורא פרי העץ. אם כן מוכח שאף על גב דפוקע כאן הצורס הפרי, עדיין עם השם פרי קיים, וזה דין מיוחד בנוגע למשקין היוצא מן הזייסים והנובים, שהוא כיוצא בהדיין, שהשם פרי עדיין חל עליהם, אז אם כן יש לברך עליהם בורא פרי עץ. אז הנה יש לנו הוכחה ברורה לשיטת רבי יהודה. דהיינו שכמו שבנוגע לשמן זית, כיוון שהשמן עדיין שם פרי עולב, והוא נחשב לזייסים, לזייס, אז אפשר לברך בורא פרי העץ. בורא פרי העץ. אם כן הוא הדין לגבי קרח. שאף על גב דנשתנה צורס החיטו, אבל הם עדיין שם חיטו על הקמח, אז יש לברך בורא פרי אדומו, הברכה מסוימת. מה אתה אומר?
נאמר ששם חיטה על הקמח.
מה?
מי אמר ששם חיטה על הקמח?
הנחה שלי בכל השיעור הוא אם פוקע שם פרי אז אין על מה לדבר. זה ודאי שכוליאב לא פרי שקל ליה בדבר. אי אפשר לברך ברוכה מסוימת על פרי אם הוא לא פרי. אז אם כל עצם הדיון פה בין רב יהוד ורב נחמן מבוסס על הנחה אחת מסוימת של לטמן דפולינג, בדהיינו שחיטו כשהוא הופך אותה לקמח עדיין הוא נחשב לחיטו. אם הוא לא נחשב לחיטו אז איך אפשר אפילו לדון בתור הווה מן לברך בורא פרי אדומה, אין כאן פרי אדומה. אז אני אומר שהמחלוקת היא אחרת, יש כאן פרי אדומה, יש כאן חיטו, אלא בוא נלך לפי הריף, הוא אוכל את זה שלא כדרכם, על זה נחלקו. הרבן יונס אומר שזה עדיין נחשב כדרכם לכולם, ואפילו לשיטת רב נחמן, אלא שאנחנו מציעים לפי רבן יונו, שלמרות שהוא עדיין נחשב לחיטו, אבל אין כאן צורס הפרי. ואם אין כאן צורס הפרי, אז פוקע הברוכה המסוימת. כך היא שיטת רב נחמן. אבל כאן אנחנו מקשים קושל רב נחמן, כי פה אנחנו רואים בשמן זית דוגמה מצוינת של שם פרי אבל פוקע צורס הפרי, ובכל מקום אנחנו מברכים בורא פרי עץ, דהיינו ברכה מסוימת, וזה גוף מה שהגמרא מתכוונת להוכיח את שיטת רב יהודה. זה מה שרוב אומר אל תפלוג עלי דרב יהודה וכו' וכו', כי שמן זית מברכים עליו בורא פרי עץ. מה הוא התכוון להשוות פה ולהוכיח פה מבורא פרי עץ של שמן זית? אל שמן זית פוקע צורס הפרי, ומה נשאר השם פרי? משום שיש לנו כלל של משקין היוצא מן הזייסים והננובים כמוסם, וכמוסם הכוונה שהוא עדיין נחשב לזייס בנוגע לשמן, אבל אין כאן צורס הפרי, אז איך אפשר לברך בורא פרי עץ? מכאן מוכח שיטס רב יהודה. כן.
לפי רב נחמן אפשר לומר שבאמת צריך את שתיהם. צריך גם את זה שרק כיוון שיש איזה עילוי אחר, אחרים בפס, על זה שאין לזה צורה ספרי, בהרבה דברים שאין לזה צורה ספרי, זה זמן, אז מה אם אין לזה צורה ספרי? כי זה ה...
לא, אבל אני אומר, אם לפי, אם נניח שלפי אנחנו אני צריך את שתיהם, די אי אפשר לברך
כוח... זה שאין צורה ספרי לבד, זה לא מספיק בשביל להפקיע את הברוכה. כי זה מה שנהוג לעשות עם הפרי, עושים עם זה זיתי, עושים עם זה יין, עושים עם זה שמן, שמן, הדוגמה של שעושים עם זה שמן. מה שמפריע לו שאין את זה צורה ספרי, זה שכיוון שיש איזה עילוי יחינה בפס, עכשיו כשביטלת את הפרי, אז עכשיו אתה כבר לא בבוער פרי אדום, כבר אין על זה פרי. עכשיו אתה בדרך לשלב הבא. השלב הבא זה פת.
אבל מה שאני לא מבין, שמחה, אני מבין את הכיוון שלך הכללי, אבל באופן מפוגעת, מה שקשה לי, נניח שזה נכון, שיש עילויי אחריטי בנוגע לפת, ואין בנוגע לקמחה, אבל אין עילויי אחריטי בנוגע לשמן זית. אבל מכל מקום, אני לא מבין, מה כאן מפקיע את הברוך, כי יש כאן אילוי אחריטי? מה הכוונה שיש כאן אילוי אחריטי? מה זה מועיל לי? הרי אם נקודת ההנחה של רב נחמני, זאת אומרת, הנחת היסוד של רב נחמני, שאני צריך לראות את הפרי, לא מספיק שאתה קורא את זה על פי דין כפרי, אלא אני צריך לראות את הפרי בפניי, אז מה תגיד בנוגע לבואי פרי עץ על שמן זית? אוקיי, לך לעילוי אחריטי. מה זה יעזור לי? אפילו אם אין לו עילוי אחריטי. הגענו לתחנה סופית בנוגע לשמן זית. אבל איפה הזית פה? אני לא רואה זית. פוקע צורס הפרי. אז נדמה לי כדי להבין את הדחייה של הוכחת גובה, דהיינו להגן על שיטת רב נחמן, ומה הכוונה שמחלק בין איסלי עילוי אחריטי או לסלי עילוי אחריטי, יש ללמוד את הרמב"ן. הרמב"ן בפירושו התורה מחדש חידוש עצום. התורה אומרת לגבי מעשרות, עשר תעשר את כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני השם הלוקח במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך, דגנך הכוונה היא חמשת מיני דוגון, ואחר כך כתוב תירושך ויצריך. אז מעשר שני הוא לא רק על חמשת מיני דוגון מעשר דגון, הוא גם על תירוש ויצר. עכשיו בפשטוס, לפני שאני פותח את הרמב"ן, מה, איך אני מבין את התורה כאן? תירושך ויצריך. בוא נשאל שאלה אחת. האם יש חיוב מייסר שני בנוגע לזייסים והנובים? מה התגובה שלך? ודאי. כלומר, התורה מחדשת עוד חידוש של תירוש ויצר, שאפילו המשקין היוצא מן הזייסים והנובים, גם הם חייבים במייסר שני. אבל בפשטוס, אי אפשר לחלוק על עצם ההנחה שזייסים והנובים עצמם הם ודאי יותר חשובים מהמשקין היוצא מהם, וודאי שזייסים והנובים הם הפירות שעליהם התורה קבעה מייסר שני. ברמב"ן ואומר חידוש עוצר. וזה תראו למי שיש לו את הדף ומעבר לדף. אומר הרמב"ן, ובפירוש תירוש, היין החדש וכו', ויצר השמן, כלומר, יש קודם כל לפרש, להבין את המילים של התורה, מונחים כאן, תירוש זה יין ויצר זה שמן. אומר הרמב"ן, ואין מין אחר בכל הזרועים ובכל פירוס האילון שחיובים מן התורה כלל, לא בתשובס ולא במייסרס. כתוב פה ברמב"ן חידוש עוצר. הרמב"ן אומר שאין פירוס האילון בכלל שחיובים מן התורה בתשובס ומייסרס. אז מי כן חייב בתשובס ומייסרס? תירוש ויצר, יין ושמן. אם כן יוצא לפי הרמב"ן שפשוטו של מיקרא כך הוא שאפילו זייסים וענבים מייסר שלהם אינו מן התור, עד שיעשו תירוש ויצר. כלומר תירוש ויצר חיובים במייסר מן התורה, ואילו זייסים ונובים פטורים ממייסים מן התורה. כך כתוב ברמב"ן. יוצא שלפי שיטת הרמב"ן, שתירוש הוא יין, יצר הוא שמן, ואין פירוס שחיוב מן התורה, בתשובה של מייסוס, אפילו זייסים ונובים אינם חייבים בתשובה של מייסוס מן התורה, כי כך פשוטו של נקרא. דהיינו שהתורה קבעה שם חדש של פרי. מה הוא הפרי שהתורה קבעה עליו שהוא חייב בתשובה של מייסוס? תירוש ויצור, יין ושמן. יין ושמן הם החייבים בתשובה של מייסוס מן התורה, זייסים ונובים עצמם אינם חייבים בתשובה של מייסוס, אלא מדרבנן. יוצא לפי הרמב"ן שיין ושמן הוא חלוש שם פרי בפני עצמו, לא משום שהוא משכן היוצא מן הפירוס, כי לגבי תשובס המייסרס אי סמנו ומינם פירוס לחיה בתשובס המייסרס, אלא מה התורה קבע שיש פרי שנקרא תירוש ויצר. אם כן, מהי צורס הפרי לפי הרמב"ן? התירוש ויצור. היין והשמן זה גוף הצורס הפרי, כי יש כאן חל שם פרי שנקרא תירוש ויצור. אם כן, ממילא אני מבין את הדחייה של, 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 של רב נחמן לראייתו של רב. הוא מביא רב ההפכה משמן זית. התשובה היא ששמן זית הוא יצור והוא פרי, ויש לו צורס הפרי. מה אתה רוצה להוכיח מהברכה של בברי פרי העץ על, על, על שמן זית? שמן זית הוא פרי. הראיה שהרמב"ן סובר שעל הזית עצמו אין חיוב צורס המייסוס מן התורה. אם כן, התורה קבעה מה נחשב לפרי?
שמן.
אם כן, יופי של, של חידוש של רב נחמן פה להגן על עצמו ולדחות על תוכחה. אתה רוצה להגיד לי ששמן זית אין לו צורס פרי? יש לו צורס פרי, כי השם פרי הוא יצר, ועל זה יש לו שם פרי. הבעיה היא עם כל שער ראשון חוץ מהרפאים, כי כל שער ראשון הם הבינו שתירוש ויצר זה חידוש של התוכה, שלא רק לא זו מולד שזה סמנון הם חיוב, כי הם גופו של פרי ואין חיוב בתשובה של מייסוס מן התורה, אלא התורה מחדשת שאפילו משכן היוצא מהם לגבי שמן, לגבי זייס וענבים, יש להם דין של כמוסר. אז אם כן, אם יש להם דין של כמוסר, אז השם פרי הוא לא, הוא לא על השמן והיין, אלא על, על הזייסים והענבים עצמם. אם כן, לפי כל הראשונים חוץ מהרמב"ן, אנחנו חוזרים לקושה הקודמת שלנו על רב נחמן. איך ייתכן שלפי רב נחמן נצדיק את הברכה המסוימת של בורי פרי העץ על, על שמן? הרי שמן הוא רק משכן היוצא בהן. אוקיי, אתה רוצה להגיד שיש על זה שם, שם פרי, את זה אני יכול לקבל, אבל אין כאן צורס הפרי. אז אם נוצא מן ההנחה שגם קמח יש לו שם חיטו, אלא מה חסר וקמח אין פה צורה, כפי שרצינו להסביר, אז למה שלא נברך בורי פרי אדומו מצד השם פרי, אף על גב שאין כאן צורס הפרי. לכן אני חושב שלפי כל הראשונים, חוץ מהרמב"ן, נצטרך להסביר את המחלוקת בין רב יהודה ורב נחמן בדרכו של הריף. דהיינו, שהמחלוקת בין רב יהודה ורב נחמן היא לגבי דבר שאין דרכו לאכול. אז אם כן, בואו נקרא את הגמרא, הדחייה של, של הגמרא להוכחת רובו, על פי, על, על פי הרמב"ן על התורה ועל פי, על פי שיטת שעת הראשונים. לפי הרמב"ן, מה שהגמרא אומרת שברכוסו של שמן הוא בורי פרי העץ אפילו רב נחמן, משום שלסלי עילוי אחריני, הכוונה היא שלסלי עילוי אחריני זה גופה של הפרי, ולכן אין פן הפקוס צורס הפרי, מה שאין כן קמח אי אפשר לומר שזה צורס הפרי, משום שהפרי הוא חיטו, אין כאן צורס חיטו. ואיסלי אלוי אחרינה זה רק הוכחה שאי אפשר לדון בצורה של הקמח כצורס פרי, כאשר הוא לוקח את הקמח והוא אופל אותו בתור פן. מה שאין כאילו לפי שער הראשונים, נצטרך לומר ככה, בנוגל השמן זית לטלי אילוי אחריני הכוונה היא שזה דרכו, זה דרכו לאכול. במצב מסוים דרכו לאכול את השמן כמו שהוא עם תרובת, עם הניגרון וכו' וכו'. זה נקרא לסלי אילוי אחריני. מה עושים עם קמח? אוכלים קמח? אכלת פעם קמח? אז ממילא אי אפשר לבוא ולומר שזה דרכו לאכול קמח. מה עושים עם קמח? זה אילוי אחרים. בוא נעיין ברש"י על הסוגיה. אינני יודע איך לפרש את רש"י. כך לשונו של רש"י. הוכה איסלי אילוי אחרים. בנוגע לקמח יש לו אילוי אחרים. הלכך. רש"י אומר ככה. יוצא מכלל פרי ולכלל דרך אכילוסו לא בא, אבל שמן מיד בא בשינויו לכלל דרך אכילוסו. פה נדגיש את הסיפה של רש"י. ועיקר הפרי לכך נטעו הלכוף פרי רש"י. נדמה לי בספר, דהיינו במילים האחרונות של רש"י, משמע כשיטת הרמב"ן. כי רש"י אומר שבנוגע לשמן זית הוא עיקר הפרי. אתם רואים את הביטוי של רש"י, עיקר הפרי. עיקר הפרי משמע שהוא שם פרי בפני עצמו. ואיך רש"י מגיע על פי סברה למסקנה הזאת ששמן הוא עיקר הפרי? משום לכך נטעו, כלומר כל הנטייה הייתה לשם שמן. הלכוף פרי הוא. אז אם כן יוצא לפי הספר של רש"י שכל החידוש כאן של רב נחמן כדי לדחות את ההוכחה של רובו הוא שהשמן הוא עיקר הפרי. ואם השמן הוא עיקר הפרי, אתה לא יכול לדון מצד הפסד צורס הפרי, משום שאין כאן הפסד צורס הפרי, כי עיקר הפרי הוא שמן. דלקח נטעו. אז אם כן, מהספר של רש"י, נדמה לי, הדברים של רש"י מתאימים לשיטת הרמב"ן. אבל בואו נחזור לרשע של רש"י. רש"י אומר, ולכלל דרך אכילוסו לא בא, ושמן לכלל דרך אכילוסו בא. כלומר, כאן רש"י מבין, לא כמו שאנחנו רצינו לומר, פי רבי יונה, שהמחלוקת בין רבי נחמן ורבי יהודה תלויה בהפקעת צורס הפרי, אלא כשיטת הריף, שהמחלוקת תלויה בדרך אכילוסו או אין דרך אכילוסו. בנוגע לקמח אין דרך אכילוסו. לא בא לכלל דרך אכילוסו. מתי זה יבוא לדרך אכילוסו? לאחר שהוא הופך את הקמח בתור פת. מה שאין כן שמן מיד בא לכלל דרך אכילוסו. צריך להיות, אני לא יודע אם רש"י דן פה מצד הרמב"ן, כפי שראינו להסביר לפי רבי יונה שהמחלוקת כאן היא בנוגע למהו עיקר הפרי. האם עיקר הפרי הוא הזית והשמן הוא משכן היוצא מהן, או עיקר הפרי הוא השמן עצמו? רש"י בספר משמע מדבריו שעיקר הפרי הוא השמן. אז ממילא אם עיקר הפרי הוא השמן, אתה לא יכול לבוא ולדון מצד אף כוס צורס הפרי. אין כאן אף כוס צורס הפרי, אדרבה, צורס הפרי הוא השמן. אבל מהרשע של רש"י משמע שהוא דן בסוגיה הזאת כהריף, שהכל תלוי בשאלה האם זה דרך אכילוסו או אין דרך אכילוסו. עכשיו רבותיי, אם נלך לפי שיטת רבינו יונה שהמחלוקת כאן היא לגבי צורס הפרי, יש לי נדמה לי שתי הוכחות מפוגשות שהברכה מסוימת חלה אפילו מישיני בצורס הפרי. א', מהסוגיה של מאיה דה סילקה, הסוגיה בעוד שלושה דפים בדף ל"ט, שם הגמרא אומרת אומר רב פופי, פשיטא לי, ואין כאן מישהו שחולק על רב פופו, מאיה דה סילקה כסילקה, מאיה דה ליפתא כליפתא. מה שאנחנו קוראים מרק, למשל, כן? אז הוא בישל איזשהו פרי אדמה, איזה ירק בתוך מים, והמים עכשיו סופקים את הטעם של הירק. אז מה הדין? אז מברכים עליו בורי פרי האדמה. זה מה שרשי מפרש שם בדברי רב פופו, נפקי מין לעין ברכה. הרי מפורש כאן שאם יש כאן, אם יש כאן שם פרי, ומה קורה, מה קורה את השם פרי אדומו, הטעם שנבלה בתוך המים, המים בולעו את הטעם של הפרי, אז יש לזה שם פרי. אבל צורס הפרי אין כאן, תסתכל במרק, מה אתה רואה? אתה רואה פה סלק או לפת? אין כאן סלק, אין כאן לפת. ובכל זאת הגמרא בכלל לא מסתפקת, והיא מניחה כהנחה פשוטה כרב פופו שיש לברך בורי פרי אדומו. אז הנה אנחנו רצינו לומר לפי רב יונה שרב נחמן חולק על רב יהודה בנוגע לקמחא, משום שפוקא מיני צורס הפרי, הרי אין לי דוגמה יותר טובה של להפקוע צורס הפרי מאשר מים דסולקו, זה מים ולא פרי, ובכל זאת מברכים עליו בורי פרי אדום. אז מוכח שלגבי בורי פרי אדום אפשר לברך אפילו בלי צורס הפרי. עוד הוכחה, המשנה אומרת על פירוס האורץ הוא אומר בורי פרי אדומו חוץ מן הפת. דהיינו שיש הווה אמינא במשנה שגם לגבי פת אפשר לברך בורי פרי אדומו. המסקנה היא שלא. למה? כי קבעו ברכה מיוחדת על פת המוציא לחם מן הארץ. אבל משמע מהמשנה שאילולא כך שקבעו ברכה מיוחדת על הפת, מה הייתה ברכה מתאימה לפת? בורי פרי אדומו. כי הרי הוא מנסח כאן כלל, המשנה מנסחת שכל פירוס האורץ, דהיינו פרי אדומו, מברך עליהם בורי פרי אדומו. ואם כן, גם בנוגע לפת, יש לברך בורי פרי אדומו? לא, עומדת המשנה לא ככה, אלא קבעו ברכה מאוד מכובדת, מיוחדת של המוציא לחם מן הארץ. אבל משמע שאילולא כך שהם קבעו ברכה מיוחדת, אז אין חינם, היינו מברכים בורי פרי אדומו על פת. איפה ראינו צורה סחיטו בפת? אני מסתכל על פת, אני רואה כאן צורה סחיטו? ודאי שבוטל ממנו צורה פת, צורה פרי אדומו. ובכל זאת, כיוון שעדיין זה נחשב לחיטו, משום שזה תוצרת של החיטו, אז יש מראה פה פרי אדומו. אוקיי, קבעו באופן מיוחד ברכה של המוציא. לכן אני אומר רבותיי שיש כאן משמעות שאין תנאי של צורס הפרי לגבי ברוכה מסוימת. אנחנו חוזרים חלילה לביף. אבל יש רמב"ם אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, אם אנחנו רוצים להקדים הקדמה לסימן ריש בית, אז יש לנו לעיין ברמב"ם פרק ח' הלכה ה' לגבי סוכר. הרמב"ם מביא פה שלוש דעות לגבי סוכר. הקונים המתוקים, יש כאן קנים שהם בעצם אילן או עץ, ויש להם מתיקות מסוים, אז מה עושים עם הקנים האלו? מה שאנחנו קוראים קני סוכר. אז סוחטים אוסון, ומוציאים איזשהו מים מתוך הקנים, ומבשלים אוסון, מבשלים את המים האלו, ואחר כך זה נכווה וזה נפח למעין מלח, הרמה משוויץ אליו. אז אומר כך, א', הגאונים אומרים שמברכים עליהם בורי פרי אדום, מקצס אומרו בורי פרי העץ, וכן אומרו, הם הרחיבו את הדבר הזה, המוצא צוסם קודם מברך בורי פרי האדום. ואני אומר, כך פוסק הרמב"ם, שאין זה פרי ואין מברכים עליו אלא שהקו. והרמב"ם משווה את זה לדבש. לא יהי דבש של אלו הקונים שנשתן על ידי האור, על אור גודל, מדבש תמורים. ובדבש תמורים, אף פי שלא נשתן על ידי האור, מברכים עליו שהקו. אז מה כאן שיטת הרמב"ם פה? הרמב"ם אומר ככה, שמשכן היוצאים מן הפירוס, לאו כמוסה. למשל, אם אני מוציא את הדבש מהתמרים, אז לאו כמוסה. וזה בעצם הכלל לגבי כל הפירות, חוץ מזייסים והנומים, שמשקים יוצאים מהם כמוסה. אז הרמב"ם כן טוען, שלגבי המתיקות, לגבי המים של הקנים האלו, אז אם אני מוציא את המים מהקנים, אין כאן פרי בכלל. זה מה שהרב מתכוון להדגיש פה, אני אומר שאין זה פרי. כאן יחיל, יש לנו את הדוגמה שרצית, שפוק אפילו שם פרי. ולמה פוק השם פרי? משום שזה יביע אלמו, משום שמשכין היוצא מן הפירוס, לא חל עליהם שם פרי, חוץ מזייסים והנומים. ופה אני לא מבין את שיטת הגאונים. בין לפי הגאונים שמברכים בור פרי אדומו, וכל שכן אני לא מבין את הגאונים שמברכים על הסוכר בור פרי עץ. כי לא זו בלבד שאין כאן צורה עשה פרי, אלא דל מיוחי, טיפקלי משום כשאין כאן שם פרי. זה לא פרי בכלל, זה יביע אלמו, אין לזה שם פרי. אז לי נדמה, וזה חידוש עצום, שהגאונים הבינו שמה שכתוב בנוגע לזייסים והנובים, שהמשכין היוצא מהם כמוסם, זה לא דין מסוים בזייסים והנובים, אלא זה כלל שמגלה על כל דבר שנטעו לשם כך, לשם המיץ, לשם המשכה, שכמוסם. הרמב"ם הבין באופן מוגדר ומוגבל שחוץ מזייסים והנובים שמשכים הם כמוסם ושאר כל הפירוס לא מצינו דבר כזה, ולכן הרמב"ם אומר במפורש שאין זה פרי, כי זה דומה לדבש תמורים, ואם אין לזה שם פרי אז ודאי שאי אפשר לברך עליהם ברוכה מסוימת, לא ברוכה של בור פרי אדום וכל שכן לא ברוכה של בור פרי עץ, אין לזה שם פרי. כי הרב מבין שהדוגמה היחידה של, של, של שם פרי במשקים זה רק זייסים והנומים. אבל נדמה לי שהגאונים הבינו שזייסים והנומים זה לא דין אלא דוגמה, דוגמה בעלמא. ואם כן, מה הדוגמה, מה בעצם הכלל? הכלל הוא לא זייסים והנומים, הכלל הוא כל דבר שמה? שנוטעים בשביל המשקים, וכמו שאתה אומר יחיל זה רמוז ברשי, כי רשי אומר בוא נעשור לרשי שלנו לגבי קמח, שרשי אומר שלא נטעו לשם קמח או לשם לחם או בשמן אדרב, הם נטעו לשם פרי, לשם שמן. אז אם כן, אולי הגאונים סוברים שכן אפשר לברך ברכה מסוימת על משקים בתנאי שיש על המשקים שם פרי. איפה מצאנו דוגמה, תקדים, שגם על המשקים יש שם פרי? בזייסים והנובים. ומה מיוחד בזייסים והנובים? כי נטעו את הזייסים והנובים לשם המשקים. אז אם כן, אם מצאנו איזושהי דוגמה אחרת שנטעו את הפרי לשם המשקה, אז אין חידה מהמשקה, יש עליו שם פרי. כמובן אתה יכול לשאול, אבל אין כאן צורה ספרי. אז אם כן, אנחנו עדיין לא יצאנו ידינו ורגלינו מבית המדרש כאן, כי אפילו נניח לפי הגאונים שלא פוקע שם פרי, הרמב"ם סובר שמנוגע לכל פירות שהוצאת מהם את המיץ, אז פוקע שם פרי. הגאונים הבינו, לא, אם נטעו לשם כך אז עדיין חל שם פרי, אבל מכל מקום לברך ברוסן מסוימת אני צריך צורס הפרי. אז לפי הגאונים שסוברים שיש לברך על סוכה בורי פרי אדומו, אולי אפשר לחלק בין פרי העץ לפרי אדומו. כלומר שבנוגע לברכה מסוימת, בהי הידיעה המסוימת, אז סביר לי לאותם גאונים שאני צריך צורס פרי. אז בנוגע לפירוס האילון, יש לנו ברכה מסוימת של בור פרי עץ, אבל אם אין צורס הפרי, אז אי אפשר לברך בור פרי עץ. אבל בנוגע לפרי האדום, זה כבר נחשב יחסית לברכה כלולס. זה לא ברכה מסוימת. דהיינו, שאם יש עדיין שם פרי, וזה ראינו ממש כן שיוצא כמוסם, אלא מה, אין פה צורס הפרי, אז בנוגע לצורס הפרי, אפשר לברך את הברכה מסוימת של בורי פרי אדומה. בורי פרי אדומה הוא ברכה כלולס לגבי כל מה שצומח מן האדמה, ויש שם אותו מחל של פרי אדומה, אז אם כן אפשר לנסח את זה בלשון פרי אדומה, ואפילו בוטל צורס הפרי. כי כאן הברכה היא ברכה כללית. לגבי בורי פרי עץ, היא ממש דוגמה קיצונית של ברכה מסוימת, ולגבי ברכה מסוימת אני צריך לראות את פרי העץ, ואם אין לי פה פרי העץ, אז איך אפשר לברך? אני לא רואה כאן פרי העץ, אני רואה פה משקים, אני רואה פה סוכר, אני לא רואה פה פרי העץ בכלל. ואם כן, כל הראיות שהבאנו לי אל, שבנוגע לבור פרי אדומה, אפשר לברך אפילו עם פוקע צורס הפרי. ראינו את זה מהמשנה לגבי פת
וסלק.
ומאי דסילקו, שאף על פי שאין כאן צורס הפרי, אבל יש כאן שם פרי, זה מספיק כדי סגילון לברך בור פרי אדומה. הוא עדין לגבי סוכה. לפי אותם גאונים שמברך עליהם בורי פרי אדום. אבל מה שנשאר קשה זה לפי אותם גאונים שיש לברך על סוכר בורי פרי העץ. הרי אפילו אם נניח, נודה על כך שיש כאן שם פרי משום שמשקין היוצא בהן כמוסה משום שנטעו לשם כך, אבל אם יוצא לפי אותם גאונים שאפילו אם חסר פה הצורה של הפרי, עדיין ניתן לברך אפילו בורי פרי העץ. וזה חידוש עצום. דהיינו שאנחנו לא זקוקים לצורס הפרי, אפילו בנוגע לפרי העץ. ונסיים את השיעור היום עם הרמב״ם בהלכות ברכות, פרק ח' הלכה ב'. פרק ח' הלכה ו'. הקור הוא ראש הדקל שהוא כמו עץ לבן, מברך עליו בתחילה שהקור. עכשיו הרב מגיע לצלף. צלף זה סוגיה בפני עצמו, אולי נתייחס אליה בעוד שבוע, אני מיד. כפרוש של צלף מברך עליו בורי פרי אדום. מפני שאינו פרי. יש כאן פלא של רמב״ם. הרמב״ם כאילו מקשה קושה, למה שלא נברך בורי פרי העץ על כפרה של צלב? אבל בתשובתו על השאלה הזאת מגיע למסקנה קיצונית שאינו פרי. נו, נשאלת השאלה אם אינו פרי, אז איך אפשר לברך עליו?
אדום.
בורי פרי אדומה. הרב היה צריך לומר, מכיוון שאינו פרי, אבל הוא נהנה ממנו, אז שיברך שהכל יהיה בדברו, כברכה כלולס. משמע מהרמב״ם, שהרב סובר שבנוגע לבורי פרי אדומה, אפילו בדבר שאין לך לשם פרי, עדיין אפשר לברך בורי פרי אדומה. דהיינו שבורי פרי אדומה היא ברכה על כל אוכל שצומח מן האדמה. אף על פי שאין פה, אין בו שם פרי אדומה, משום ש... הרמב״ם קובע שבנוגע לכפר של צלף הוא מין עולה ואין לו שם פרי. נצריך לעיין ברמב״ם מלכס תומס אוכלן, אם אין שם פרי לגבי כפר של צלף לקבל תומס אוכלן, אינני יודע, יש צורכים. אבל מכל מקום הרמב״ם מחדש פה שבנוגע לבורי פרי אדום אני לא צריך אפילו שם פרי. עכשיו זה לכאורה סוטה את הרמב״ם לגבי סוכר, כי הרמב״ם אומר לגבי סוכר שאין על זה שם פרי, דהיינו משקין היוצא מהם לאו כמוסום, כי זה לא זייסים ואנופים, ואם פוקע שם פרי אז אי אפשר לברך בורי פרי אדומה. אז אם כן לפי הרמב״ם בסוכר מברכים שהכל נהיה בדברו משום שמשקין היוצא מהם לאו כמוסום, אין על זה שם פרי. אבל כאן בנוגע לכפרס של צלף הרמב״ם אומר שמברך עליהם בורי פרי אדומה אף על פי שאינו פרי. אז הרמב״ם הרמב"ם הזה בנוגע לכפרס של צלף מתאים מאוד לשיטת הגאונים בסוכר, שבשיטת הגאונים בסוכר אף על פי שאין עליהם שם פרי, אם נניח שמשכין שיוצא מהם לאו כיוצמן, אבל מכל מקום הוא דבר שצומח מן האדומו ואפשר לברך על הבורי פרי האדומו. אבל הרמב"ם לשיטוסו, שהרמב"ם אומר שאי אפשר בשום פנים ואופן לברך בור פרי אדומו על דבר שאינו פרי, ומשכין היוצא בין לגבי סוכר כמו דבר של תמור ואין עליו שם פרי, אז הוא מברך שהכל נהיה בדברו, איך ייתכן שבנוגע לכפרס של צלף הרמב"ם אומר שמברך עליהם בור פרי אדומו מפני שאינו פרי? אם הייתי גורס ברמב"ם, אינו פרי העץ, ניחא, אבל זה לא כתוב ברמב"ם, ואני לא יכול לשנות את הגרסה. אז בואו נסכם. הבאנו פה, הצענו פה שתי גישות, שני מהלכים, איך להבין את המחלוקת לגבי קמחא דחיתי. אם נבין כמו הריף שנחלקו פה, אם דרכו לאכול את הקמחא, אם לא דרכו, כי אנחנו צריכים כדי לברך ברכה מסוימת כדרכו באכילו, והבאנו דוגמה לכך משמן, משתי השמן, אם הוא לא חושש לגרונו, שהוא לא מברך בור פרי עץ, אלא מברך שהכל נהיה בדברו, משום שאין כאן כדרך הנעשה, ואילו רבי יהודה סובר כנראה שקמח הוא נחשב לדרך בני אדם לאכול קמח. גישה שנייה היא לפי רבן יונה, שאולי לפי רבן יונה נחלקו רבי יהודה ורב נחמן, אם יש תנאי בברכת בור פרי אדומה ברכה מסוימת שיהיה צורס הפרי, כולם לא פליגי שקמח יש לו שם פרי, הוא נחשב לחיטה על פי דין, אבל אין עליו צורס הפרי, ולכן רב נחמן דוחה את השיטה של רבי יהודה, ואי אפשר לברך ברכה מסוימת, אלא שהכל נהיה בדברו ברכה כלולה. הבאנו כמה הוכחות שבנוגע לבור פרי אדומה אנחנו לא זקוקים לצורס הפרי. השתדלנו וניסינו איכשהו להסביר את ההשפעה של הגמרא, הוכחה של רובה לשמן זית, ואת הדחייה של הגמרא מעילוי הקריני ולסלי עילוי הקריני, וזאת על פי הרמב"ן בפירושו התורה, שרמב"ן אומר שהפרי הוא בעצם התירוש והיצור. ולבסוף הבאנו שייתכן שלגבי ברכת בור פרי אדומה לא זו בלבד שאנחנו לא זקוקים לצורס הפרי, אלא יותר מזה, ייתכן שאנחנו לא זקוקים אפילו לשם פרי, וכך משמע מהרמב"ם שהוא קובע בפרק חס הלכה וב, שבנוגע לכפרס של צלף מברך על הבור פרי אדומה מפני שאינו פרי. וכאן הרמב"ם הרחיק לכת לומר שאפילו אם אין על זה שם פרי אבל הוא צומח מן אדומה, אז ניתן לברך על הבורי פרי האדומה. אז כן, נשארנו עם שלוש אפשרויות לגבי צורס הפרי. ייתכן שזוהי גוף המחלוקת בין רבי יהודה ורב נחמן, אם אנחנו זקוקים לברכה מסוימת לצורס הפרי. ייתכן שיש מקום לחלק בין פרי הדומה לפרי העץ, דהיינו לפי שיטת הגאונים שעל סוכר אנחנו מברכים בורי פרי הדומה, על אף שאין כאן צורס הפרי, כי משכים היוצא מהם לאו כמוסון, אבל בכל מקום, כיוון שיש שם פרי, זה מספיק לבור פרי אדומה, אבל אי אפשר לברך בור פרי עץ, כי לגבי בור פרי עץ, שזה דוגמה קיצונית של ברכה מסוימת, אני צריך לא רק שם פרי, אלא גם צורס הפרי. ולבסוף, יש כאן שיטה שלישית, שניתן לומר שלגבי בור פרי אדומה, אנחנו לא זקוקים לא לצורס הפרי, אלא אף לא לשם פרי, אלא לשם אוכל. ואם יש לזה שם אוכל כי זה נחל וזה צומח מן אדומה, זה מספיק כדי לקבוע את הברכה כבור פרי אדומה. עד כאן.